Moshe, Pashat Shoftim, Tavshin Samaches.
תניא בפרקי רבי אליעזר. אלה, אני מקריא מהטור בתחילת הלכות ראש השנה. תניא בפרקי רבי אליעזר, בראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עלה אליי ההרה. שאז עלה לקבל לוחות אחרונות, והעבירו שופר במחנה. משה עלה להר, שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה. תוספת כתוב פה בהמשך, והקדוש ברוך הוא נתעלה. כל זה זה לשון פרקי רבי אליעזר, זה לשון הברייתא. והקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר שנאמר עלה אלוקים בתרועה וגומר. לכן המשך לשון הברייתא, לכן התקינו חכמינו ז"ל שיהיו תוקעים בראש חודש אלול בכל שנה ושנה וכל החודש. התקינו שיתקעו בראש חודש אלול, משום שבדוגמה, כמו שקרה אז, שמשה רבינו עלה לקבל את הלוחות, אז הוא עלה בראש חודש, ואז העבירו שופר במחנה, אז לכן התקינו לעשות את זה בכל שנה ושנה. אבל מה שהתקינו בכל שנה ושנה זה כל החודש. הוסיפו את כל החודש. כדי להזהיר ישראל שיעשו תשובה, שנאמר אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, וכדי לערבב השטן. אז יש כאן כמה דברים צריך להשתדל לבאר אותם אחד לאחד, נראה כמה שנספיק. צריך להשתדל לבאר העניין הראשון. כתוב שהעבירו שופר במחנה בזמן שמשה רבינו עלה להר, והעברת השופר במחנה הייתה כדי שלא, משה עלה להר שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה. בפעם הראשונה נכשלנו, פעם הראשונה משה רבינו עלה להר, וזאת הייתה סיבה שבגללה טעו, כן טעו אחר עבודה זרה. בפעם השנייה אז העבירו שופר ובזה ניצלנו. השופר הציל כדי שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה, וזה נעשה על ידי שופר. לכן התקינו שיתקעו בשופר בכל שנה ושנה, לעולם צריכים לתקוע בשופר, משום שאז תקעו בשופר כדי לא להיכשל בעבודה זרה, מפני שמשה רבינו עלה להר, וייתכן שהוא ירד קצת מאוחר, אז יש מקום לחשש של מכשול. אז זאת סיבה לתקן את הדבר הזה לדורות. זה קשה מאוד. אנחנו לא מועמדים להיכשל בעבודה זרה בגלל חודש אלול. אין בחודש אלול סיבה מיוחדת להכשיל אותנו בעבודה זרה. אנחנו לא חיים עם משה רבינו שעולה להר ואנחנו מחכים לו במחנה. חבל, אבל זה המצב. אז למה לנו את השופר? מה השופר הזה? מדוע הוא נחוץ לנו? איזה דמיון יש במה שהיה אז למה שאנחנו עושים היום? זאת שאלה אחת. עוד מה שלא מובן. למה לנו זה נתקן לכל החודש? להם זה היה פעם אחת, ראש חודש, ודי בזה. ולנו תקנו את זה לכל החודש כולו. וגם לשון הבריתא הוא שלנו תקנו לתקוע בראש חודש וכל החודש. הדברים צריכים ביום. במנהגים שלנו, כשאני אומר שלנו, אני אומר מנהגי אשכנז, לא משכימים לסליחות במשך כל חודש אלול. לסליחות קמים רק בסוף החודש. ועבורנו, אז העניין היחידי של אלול זה תקיעת שופר. וכאן כתובה המשמעות של אותה תקיעת שופר, ואת זה צריך לנסות ללמוד, להשתדל להביא. מה עניינו של השופר? כתוב כאן שזה שייך לאותו שופר שהעבירו אז במחנה, ומשום כך אז אנחנו נוהגים כך בכל שנה ושנה, ממשיכים, כן, כאילו ממשיכים את אותה תקיעה שתקעו אותה אז כשמשה רבינו עלה להר, ואותה תקיעה הייתה בכוונה אחרת לגמרי, שלא יטעו עוד אחרי עבודה זרה, מה שלא שייך אלינו בכלל. זה מה שנשאר בידינו, וזה כל עניינו בשבילנו, במנהגים שלנו, זה כל העניין של חודש אלול. זאת אומרת, בדין, במנהגים, במה שאנחנו נוהגים, תוקעים בשופר ומוסיפים את המזמור שאומרים בחודש אלול. לא מצאנו חוץ מהמקרה הזה שתוקעים בשופר כדי להזהיר לא להיכשל בעבודה זרה. עבודה זרה הייתה דבר מצוי, והיו דורות רבים שנכשלנו בעבודה זרה, כמו שידוע. מעולם לא שמענו שהשתמשו בעיצה הזאת של שופר. צריך להבין מהי הפעולה של שופר. שופר עוזר תמיד, שופר עוזר לכל דבר, שופר עוזר להחריד את הלב, כמו שכתוב. אבל יש כאן משהו מיוחד, מסוים. העבירו שופר במחנה שלא יטעו עוד אחרי עבודה זרה. גם זה דבר משונה מאוד. העבירו שופר במחנה כשמשה רבינו עלה לא לטעות אחרי עבודה זרה. הסיבה שיש איזשהו חשש יכולה להיות רק אחרי 40 יום, בזמן שהוא צריך לרדת. אז היה המכשול. משה רבינו התאחר. בירידה הוא התאחר. וכאן תוקעים בשופר בזמן שהוא עולה, ואז אין שום חשש. הוא עלה ל-40 יום. ננסה להבין. אז כך, מתן תורה שממנו, מתן תורה בחג השבועות שממנו אחריו עלה משה רבינו להר ונשאר שם 40 יום ו-40 לילה, אותו מתן תורה היה עם תקיעת שופר, ביחד עם תקיעת שופר. השותפות של תקיעת שופר במתן תורה צריכה ביאור. התורה ניתנה בצירוף. בפסוק כתוב, היי קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר חזק מאוד ויחרט כל העם אשר במחנה. ובהמשך כתוב, היי קול השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר והאלוקים יעננו בקול. כתוב שהשופר השתתף במתן תורה. יותר מזה, זה לא שהשופר השתתף בתפילת שופרות. הנוסח הוא, קשה למצוא מחזור כאן, אבל הנוסח של, לא, אין תפילת נוסף, לא למצוא. כתוב, אתה נגלית בענן כבודך על עם קודשך לדבר עמם. אתה נגלית בענן כבודך על עם קודשך לדבר עמה. מן השמיים משמעתם קוליך ונגלית עליהם בערפלי טוהר. גם העולם כולו חל מפניך ובריות בראשית חרדו ממך, ויגלותך מלכנו על הר סיני ללמד לעמך תורה ומצוות. בהמשך, ותשמיעם את הוט קוליך ודיברות קודשך מלהבות אש. בקולות וברקים עליהם נגלית ובקול שופר עליהם הופעת. אז כך חילקו לנו את מתן תורה לשניים. כתוב, היי קולות וברקים ענן כבד וקול שופר חזק מאוד. מה שהקולות והברקים פעלו זה שעל ידם היה עליהם נגלית, ואותו קול שופר חזק מאוד, מאוד, על ידו היה עליהם הופעת. קולות וברקים עליהם נגלית, ובקול שופר עליהם הופעת. על מתן תורה כתוב, הופיע מהר פרן. כביכול בורא העולם הופיע. כתוב שכל השופר עשה משהו מסוים, גילה משהו מסוים שלא נתגלה על ידי כל יתר הדברים האחרים. כביכול ההופעה של בורא העולם, מה שנקרא הופיע מהר פרן, שזה נאמר על מתן תורה, זרח מסעיר והופיע מהר פרן. אז אותה הופעה היא נהייתה על ידי כל השופר. הופיע מהר פרן על ידי קול שופר. זה לשון הרע, זה מה שתקנו חז"ל בנוסח התפילה. וקול שופר עליהם הופעת. מה היה במה הצטרף קול השופר למתן תורה? מתן תורה היה מתן הדיברות, כביכול בורא העולם דיבר. אותם קולות, אותם ברקים, שייכים לקולות של מעמד הר סיני. השופר זה דבר צדדי. אלה קולות שלא מצטרפים לדיבור. והם חלק מעצם מתן תורה. הופיע מהר פרן על ידי קול שופר. אז כך, לנסות להבין, עניינו של השופר, אז הוא מפורש בכתוב, היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. המושג חרדה, חרדה עניינו חרדה זה מצב שכשהאדם חרד אז הוא עסוק אך ורק בדבר אחד. כשאדם חרד, מדובר על חרדה אמיתית, כן, לא חרד ל... המושג חרדה פירושו שבזמן שיש פיקפוק על עצם הקיום, החרדה היא תמיד דבר שחל, כן? חרדה זה הקיום לא בטוח, עצם הקיום נהיה מסופק. מצב של חרדה עושה שמי שחרד אז אין לו בעולמו, זאת אומרת אין לו במחשבתו שום אינטרס אחר, שום עניין אחר, הוא כולו מכוון אך ורק לעניין אחד, הוא חרד לעצם קיומו. כל מי שחרד על איזשהו דבר, אז החרדה היא דבר שפוגע בעצם הקיום. זאת אומרת, זה דבר שהוא מזעזע עד היסוד, עד התשתית, עד עצם הקיום. זה פירוש המושג חרדה בכל מקום. כשאדם נבהל בהלת פתאום, בהלת פתע, אז באותה שנייה עד שהוא מוצא את עצמו בחזרה, בזמן שהוא מבוהל, אז העניין שלו זה רק בעצם הקיום. יש כאן משהו ש... סכנת קיום בעצם. זאת בהלה. בזמן שבורא העולם נתגלה לתת תורה לישראל, אז כתוב גם כל העולם כולו חל מפניך ובריות בראשית חרדו ממך. הגמרא אומרת, הגמרא בדף קופטת זין מסכת זבחים, כתוב בגמרא שבזמן, באותו זמן ש... אותו זמן של מעמד הר סיני, אז כתוב שכל מלכי מזרח ומערב אחזתם רעדה בהיכליהם. כולם הרגישו משהו מזדעזע, כן? הקיום עצמו מזדעזע. נהיה משהו לא בטוח בעולם. היה כאן זעזוע ש... כתוב שנתקפצו כל מלכי מזרח ומערב ובאו אל בלעם ושאלו אותו שמה מבול בא לעולם. ההרגשה הייתה שהעולם מוטל בספק, לא בטוח שהעולם ימשיך להתקיים. זה נקרא אחזתם רעדה והחלה. זאת אומרת, הביטחון הבסיסי הפשוט שהקיום זה דבר יציב, זה דבר קבוע, זה דבר קיים, זה דבר שממשיך הלאה, הדבר הזה נהיה מפוקפק, זה נהיה לא בטוח. אחזתם רעדה והחלה. וזה היה עד כדי כך שהם חששו שם המבול בא לעולם. אני ראה להם שהעולם הוא אז הוא הרגיע אותם. כתוב שבלעם הרגיע אותם ואמר להם לא. כבר נשבע הקדוש ברוך הוא שלא יביא יותר מבול לעולם. אז הם התווכחו, אולי מבול של מים לא, אולי מבול אחר כן. לא, שום מבול לא יבוא לעולם. אבל מה זה בכל זאת? מה זה? מה קורה פה? מה קורה פה? אז הוא אמר להם, בורא העולם נותן תורה לעם ישראל, השם עוז לעמו ייתן. אז הוא גילה להם פה אותו בלעם, אותו בלעם שהוא. אז הוא גילה להם מה שקורה כאן. הזעזוע שעובר על העולם זה משום שהעולם, עצם הבסיס שעליו הוא עומד השתנה. עד היום העולם היה עומד כי כביכול בורא העולם ברא אותו ורצה בקיומו. מכאן ואילך העולם עומד על בסיס אחר. אם התורה תתקיים, אם תהיה תורה, אם כלל ישראל יקבלו תורה, אז העולם ימשיך להתקיים. ואם לאו, אז אני הופך את העולם לתוהו ובוהו, באופן שעצם הקיום כאן נהיה, עבר כאן זעזוע. הכוונה היא זעזוע קיומי, זעזוע על הקיום בעצם עבר כאן. העולם כאילו עבר ממציאות אחת למציאות שנייה, עבר מקיום אחד לקיום שני. בזמן שיש מעבר מקיום אחד לקיום שני, אז בזמן המעבר אז אין קיום. מזה יצא לזה לא בא, באמצע, אז הדבר הוא בזעזוע, הדבר הוא בחרדה של זה לא ימשיך. תקיעת השופר, כיוון שמה שמפורש בכתוב, תקיעת שופר באה כדי להחריד, היתקע שופר בעיר ועם לא יחרד. תקיעת שופר באה להחריד, וכל שופר חזק מאוד. אפשר לדמיין שהתורה אומרת חזק, חזק, אז הפירוש הוא כל מה שאפשר להכניס במושג חזק כלול בזה. לא צריך, התורה לא צריכה להגיד עוד מילה. אם התורה אומרת גם חזק וגם מאוד, מאוד, זאת אומרת מאוד, זה הכוונה שזה עובר את כל הגבולות, את כל הגבולות זו, ובאופן כזה ניתנה התורה. התורה ניתנה בכל שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה. החרדה הזאת היא עצם עצם הגילוי של מתן תורה. אמרתי הגילוי, יותר נכון להגיד עצם ההופעה של מתן תורה. המילה הופעה, כי בכל שופר עליהם הופעת. המילה הופעה היא לא שכיחה מאוד בכתובים. אז כתוב ארבע פעמים הופעה, ארבע הופעות הם. אחד מהם זה הופיע מהר פרן למתן תורה, ויש עוד כמה הופעה. אנחנו מתפללים כן נקמות השם, כן נקמות הופיע. אבל כל הופעה זה גילוי של מציאות שלא הייתה כמוה, של מציאות חדשה. זה נקרא הופעה. לא להיזכר במה שנקרא בעברית של היום. העברית של היום זה בוודאי לא נכון. אבל המושג הופעה שכתוב בתורה, המושג הופעה זה נקרא פועה. לדוגמה, פועה נקראת כך משום שהיא פועה את הבלד. פועה את הבלד זה נקרא, היא מפעילה את הבכי הראשון שהבלד בוכה כשהוא יוצא לאוויר העולם. במקרה שחלילה התינוק לא בוכה, אז עושים, מקים אותו פשוט, הוא מקבל מכות. מדובר פה על תינוק בן שנייה, בן רגע. הפעייה הזאת זאת הכרזה על מציאות חדשה, מציאות שעוד לא הייתה. לכן זה נקרא בשם מיוחד פעייה. פועה נקראת כך משום שהיא זאת שהיא עוזרת לבלד להוציא לפועל, כן, להוציא לפועל, לגילוי. הנני, הנה מציאות חדשה באה לעולם. כיוון שכל השופר ניתן, הגיע, הוא ניתן, הוא בא כדי לקיים את הויחרד כל העם אשר במחנה, אז הפירוש, החרדה הזאת, אותה חרדה, היא באה ללמד שהתורה לא ניתנה בתוך המסגרת של המציאות הקודמת, אלא היא ניתנה כמציאות חדשה. זה הפירוש, בכל שופר עליהם הופעת. התורה ניתנה כגילוי, כן, כהופעה של מציאות חדשה. קולות, ברקים, זה הכל. זה הכל גילויים. אבל הגילויים הם עדיין במסגרת של המציאות הקודמת. הדברים היו נעלמים ונתגלו. נתגלו דברים נוספים. הופעה זה משהו שעדיין לא היה. הופעה פירוש שיש כאן התגלות, יש כאן איזה ביטוי של מציאות חדשה. הנקמה האמיתית, הנקמה האמיתית היא עדיין לא הייתה. אותה נקמה, לי נקם ושילם לעת תמות רגליו. שיתקיים במהרה בימינו, הרנינו גויים עמו, כי דם עבדיו ייקום, ונקם ישיב לצרה וכיפר אדמתו עמו. זה דבר שעדיין לא היה, זה סוף שירת האזינו, וזה עוד לא היה. זה יהיה, זה יבוא. על זה אנחנו מתפללים, כל נקמות השם, כל נקמות הופיע. הופיע, אנחנו מתפללים שיופיע. כשזה יתגלה, אז תתגלה מציאות שלא הייתה מעולה. סוף שירת האזינו. סוף שירת האזינו זה סוף סדר ההנהגה של העולם. מכאן ואילך, מכאן ואילך זה העולם הבא, זה כבר עולם אחר. ונקם ישיב לצרה וכיפר אדמתו עמו. על זה אנחנו מתפללים, כל נקמות הופיע. ללמד אותנו שמתן תורה זה עניינו של השופר במתן תורה. עניינו של השופר במתן תורה הוא ללמדנו. השופר ניתן כדי שיתקיים ויחרת כל העם אשר במחנה. והתורה ניתנה עם אותה חרדה ללמדנו, שהתורה ניתנה כגילוי שהמציאות הקודמת איננה, וכעת אנחנו עוברים למציאות אחרת. זאת החרדה הנוראה. חרדה הגדולה היא שמה זה לא ימשיך. מה שהיה התבטל, מה שהיה נגמר כבר, וכעת צריכה לבוא מציאות חדשה. שם כך בא השופר. זה היה עניינו לפי בתנך, לפי ערכנו שאנחנו יכולים להביא. זה היה עניינו של השופר במתן תורה. ובכל שופר עליהם הופעת, זה מה שחזל מלמדים אותנו, מפרשים לנו. מה עניינו של השופר במתן תורה? אותו הופעת, אותו הופיע מהר פרת. הגילוי הזה נעשה על ידי השופר. מכאן זה מובן, זה פשוט מובן לכל מתבונן. אותו שופר שהעבירו במחנה בזמן שמשה רבינו עלה להר לקבל את הלוחות האחרונות, כמו שכתוב בלשון הטור, בלשון הברייתא, אותו שופר שהעבירו במחנה, זה לא השופר הזה, הוא לא שופר של ראש השנה ולא שופר של יובל. השופר הזה עניינו שופר של מתן תורה. התכוונו ללמד אותנו פה. משה רבינו עלה להר להביא לנו קיום חדש. המצב היה כזה, המצב היה אחרי חטא העגל, שהייתה קיימת, קבועה וקיימת, והייתה תלויה מעל ראשינו. גזירת הניחה לי ואיחר אפי בם ואכלם, הרף ממני ואשמידם. זאת הגזירה שהייתה תלויה מעל ראשינו. נגמר דינינו. מי שנגמר דינו למיטה חשוב כמת. כל מי שהורג אותו פטור. בדין זה נקרא שהוא מת. הוא איננו, הוא לא נמצא. חייו אינם חיים. משה רבינו עלה להר, אולי יחפרה בעד חטאתכם. כמו שכתוב בפסוק. העבירו שופר ללמד אותנו. משה רבינו עלה להר לקבל עוד פעם, אנחנו כעת עומדים בסכנת קיום. אנחנו עומדים בסכנת קיום. משה רבינו עלה להר לקבל תורה, היינו להביא לנו קיום חדש. שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה. הפירוש, הלוחות השניים נתקבלו, קיבלנו אותה, את הלוחות השניים קיבלנו בלי אותו קול שופר. הנקודה שכל השופר הזה, מה שהיא המכוון באותו קול שופר שהעבירו במחנה. משה עלה להר לקבל תורה והעבירו שופר במחנה. העבירו שופר במחנה כדי שעם יחרדו. כדי, כמו שכתוב גם בברייתא הזאת עצמה. כדי להזהיר ישראל. שיעשו תשובה שנאמר אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרד. הביאו לכאן, באותה עלייה של משה רבינו, הביאו למחנה את כל השופר של מתן תורה. כל השופר של מתן תורה לימד אותנו, כן, לימד אותנו, אותו ויחרד כל העם אשר במחנה. כולם עוד זכרו את זה. בסך הכל עברו כמה חודשים, פעמיים 40 יום, ובאותו יום שמשה רבינו עלה להר, באותו יום, אז העבירו שופר במחנה, משה עלה להר. אל תטעו עוד פעם, אל תטעו עוד פעם, תיזהרו, הקיום בסכנה. הקיום בסכנה. כל טעות במצב הזה, כל טעות פירושה אי קיום. אותה חרדה, אותו שופר התכוון להכניס את כל כלל ישראל. בזמן שמשה רבינו נמצא בהר ואנחנו נמצאים פה, אז אנחנו צריכים להימצא במצב חרדה, פיקפוק, כן קיום או לא קיום, כן נהיה או לא נהיה. זה מה שתקנו לנו רבותינו. הדבר הזה, זאת הייתה התקנה שתקנו רבותינו. מאז, בכל שנה ושנה, תוקעים בשופר. אותה תקיעת שופר מתכוונת לומר, אנחנו נמצאים במצב. עוד כמה משפטים של הקדמה. כל חודש אלול, כל עניינו של חודש אלול, זה רק מפני שמשה רבינו עלה להר, ואז התחילו אותם 40 יום. אותם 40 יום עניינם, אז התחיל התהליך שנגמר ביום הכיפורים. זה כל עניינו של חודש אלול. שוב, להבין, כל עניינו של חודש אלול זה משום שהוא כולו מתחילתו מכוון כדי להגיע ליום הכיפורים. ואנחנו צריכים לזכור את זה כל החודש. אותה תקיעת שופר שאנחנו תוקעים במשך כל חודש אלול, היא תקיעה אחרת לגמרי מאותה תקיעה שאנחנו תוקעים בראש השנה. וגם בשולחן ערוך כתוב, בדין, בכל הפוסקים, חייבים להפריד ביניהם, להבדיל. ביום האחרון, בערב ראש השנה, לא תוקעים. כדי להבדיל. עד כאן זה סדר התקיעות של... זה סדר אחד של תקיעות. והסדר הבא של תקיעות, אלה הם התקיעות של יום תרועה יהיה לכם. אבל התקיעות האלה הם אותן תקיעות שהן משהו מהתקיעות של מתן תורה. מה לנו ולתקיעות של מתן תורה? זה משום שאנחנו הולכים לקראת יום הכיפורים. יום הכיפורים שונה, כן? יום חתונתו, יום הכיפורים, שונה בעצם. הוא מתחיל מאותם 40 יום שלפניו. זאת אומרת, אותם 40 יום שהם, שיום הכיפורים הוא הסוף שלהם, הוא יום ה-40. והכוונה היא, יש כאן תהליך, יש כאן תהליך, תהליך שמסתיים בקבלת הלוחות האחרונים. אילו הם הלוחות שהם התורה שנמצאת בידי. עניינו של חודש אלול זה חודש שלם שהוא כולו מכוון להגיע ליום הכיפורים. זה עניינו של החודש. לכן תוקעים בשופר. שוב, אותה תקיעת שופר היא תקיעת השופר של מתן תורה. מתן תורה עצמו מגיע ביום הכיפורים. במשנה כתוב על הפסוק, המשנה בסוף תענית, על הפסוק, צנה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. אז כתוב במשנה, דורשים חז"ל, יום חתונתו זה מתן תורה. אומר על זה רש"י, יום חתונתו זה מתן תורה, יום הכיפורים שבו ניתנו לוחות אחרונים. צנה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו. זה מתן תורה. כל ה-40 יום האלה, כל עצמם הם מכוונים, זאת אומרת, הם תחילת אותם 40 יום שסופם יום הכיפורים. תקיעת השופר מכניסה אותנו לאותו מצב, שמה אותנו באותו מצב שאנחנו בתהליך של קבלת התורה. אנחנו הולכים לקראת קבלת הלוחות, לקראת קבלת תורה. כך הוא הסדר, כך זה סדר השנה. קיבלנו תורה בחג השבועות. 40 יום אחר כך נשתברו הלוחות. ואותו מתן תורה לא נגמר. הוא לא נקרא, הוא לא נעשה ליום חתונתו. אותו מתן תורה לא נגמר, הוא לא נסתיים. הוא לא הגיע לתכליתו. הוא לא יום חתונתו. ואז התחיל התהליך של החורבן. החורבן זה מלכה ושריה בגויים, כמו שכתוב בפסוק. מלכה ושריה בגויים אין תורה. החורבן החריב אותנו, את הארץ, את בית המקדש, את כלל ישראל. מלכה ושריה בגויים אין תורה. אחרי כל החורבנות, 17 בתמוז, 9 באב, אלה הם המועדים של החורבנות הגדולים. זמן התיקון מתחיל כשמשה רבינו עלה להר לקבל את הלוחות האחרונים, ואנחנו מצרפים את עצמנו, כן, לאותה קבלת תורה חדשה. באופן כל החודש הזה כולו לזה הוא מכוון. זה מה שגילו לנו רבותינו. שוב, אנחנו מדברים לפי ערכנו. זה מה שאנחנו יכולים להבין במה שגילו לנו רבותינו. הנהיגו לנו לתקוע בשופר בדוגמת אותה תקיעת שופר שהייתה במחנה כשמשה רבינו עלה להר. אותה תקיעת שופר פעלה שכלל ישראל היה באותם 40 יום במצב של אותה חרדה של קבלת התורה. לכן זכינו לקבל את הלוחות האחרונים. כמובן, אז לא היה צריך יותר מפעם אחת, משום שהחרדה הייתה אמיתית. חרדה הייתה קבועה וקיימת. החרדה הייתה תלויה מעל ראשינו עם אותה גזירת אכלם, אשמידם, רחמנה יצילם. לנו, עבורנו, אנחנו צריכים תקיעת שופר כל יום. כל זה עד שמגיעות התקיעות דאורייתא. כשמגיעות התקיעות דאורייתא וראש השנה, התקיעות של ראש השנה, מראש השנה ועד יום הכיפורים, אז אנחנו כבר נמצאים בעצם בתהליך לקראת יום הכיפורים. אבל כשאנחנו זקוקים שיגלו לנו שמתחילת חודש אלול אנחנו בדרך ליום הכיפורים, אנחנו אומרים תמיד, אנחנו יודעים, במשנה כתוב, 3 עמודים יש לעולם. העולם עומד על תורה, על עבודה ועל גמילות חסדים. תורה עמוד אחד, עבודה עמוד אחד. במקום אחד אנחנו מוצאים שהדברים והוציאך את העם ממצרים, כתוב במראה הסנה, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, והוציאך את העם, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך, והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. כאן נמצאת, כאן מערבבים את שני עמודי העולם ועושים אותם לאחד. על ההר הזה קיבלנו תורה, וזה עמוד אחר. וכאן כתוב, תעבדון את האלוקים, תפלחון. כך כתוב בתורה. פה מדובר על, להגדיה מדובר פה על עבודה. רק ברור. ברור. התורה עצמה היא תורה. לקבל תורה זאת עבודה. עמוד התורה מתקיים על ידי תלמוד תורה, על ידי התורה עצמה. לקבל תורה זה דבר ששייך לעמוד העבודה. עמוד העבודה פירושו עבדות, פירושה ביטול. אנחנו מבטלים את עצמנו כביכול, אנחנו מבטלים את עצמנו כלפי, כדרך עבד שאין לו ישות משלו, מבטל את ישותו לאדונם. זאת קבלת התורה. אנחנו מקבלים עלינו, מקבלים עלינו אנחנו מקבלים עלינו את ייחודו, לשון הרמב"ם. פעמיים בכל יום קוראים, תחילת הלכות קריאת שמע. פעמיים בכל יום קוראים קריאת שמע, בערב ובבוקר. ומה הוא קורא? שלושה פרשיות. אלו הן, שמע והיה עם שמוע ויומר. ומקדימים לקרות פרשת שמע מפני שיש בה ייחוד השם ואהבתו ותלמודו, שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו. במשנה כתוב, זה דבר שאנחנו מקיימים אותו פעמיים ביום. מן הראוי קצת להתבונן בזה. במשנה כתוב, למה קדמה פרשת שמע והיה עם שמוע? אז לשון המשנה, כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך יקבל עליו עול מצוות. הרמב״ם מפרש את זה כמו שהוא אומר. זאת אומרת, מה שכתוב במשנה, שמקדימים פרשת שמע כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, אז ברמב״ם זה מתפרש, ומקדימים לקרות פרשת שמע מפני שיש בה ייחוד השם ואהבתו ותלמודו, שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו. זה האופן איך שהרמב״ם מגלה, מפרש, מעמיד את דברי המשנה, שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך יקבל עליו עול מצוות. הפירוש הוא כך, שיקבל עליו עול מלכות שמיים לא כמצווה. כשאנחנו מקבלים עול מלכות שמיים, אנחנו לא מקבלים את זה כקיום מצווה, אלא אנחנו מקבלים את זה כמקבלים עלינו את הדבר הזה כעובדה. זאת המציאות עצמה. שיקבל עליו עול מלכות שמיים זה לא מצווה בין יתר המצוות. זה, עד כמה שזה מצווה, זה כלול בפרשה השנייה. אחר כך יקבל עליו עול מצוות. יקבל עליו עול מלכות שמיים זה עול של ייחודו. ייחודו, פירוש ייחודו, פירוש ייחודו זה הכוונה. אין מציאות בלעדיו, אין מציאות אחרת בעולם אלא הוא ורצונו. ההיות בתוך המציאות הזאת, זאת קבלת עול מלכות שמיים, קודם לקבלת עול מצוות. מצוות אלה דברים שנצטווינו בהם. מציאות לא נתפסת כמצווה, מציאות נתפסת כמציאות. ייחוד השם, בוודאי שזה מצווה. מצווה להגיע להשגה, לתפיסה על ייחוד השם כביכול, להבין, להשיג את ייחודו, לחיות את ייחודו, זאת מצווה בוודאי. עניין ייחודו לקבל עלינו את העול, העול שמתחייב מתוך המציאות הזאת של ייחודו. להבין, הפועל היוצא מייחודו זה אהבתו. מה פירוש הדבר? כשמישהו אוהב משהו בכל נפשו, אלו מציאויות שקיימות גם בתוך המסגרות של העולם הזה. וכל הדברים שקיימים בעולם הזה נלקחו על ידי שלמה המלך למשל בשיר השירים לאהבת הבורא. רק כדי להבהיר את המושג, פשוט להבהיר את המושג, פירוש המושג אהבה הוא שאדם חש, תופס, מבין, זאת אומרת, אבל לא מבין באלמה, אלא הוא חי את זה. שאם הוא לא מתחבר לאותה מציאות שהיא הדבר שאותו הוא אוהב, אם הוא לא מתחבר, אז מציאותו היא לא מציאות קיימת. הוא לא, זאת מציאות חסרת טעם, זאת מציאות עלובה, חסרת טעם, מציאות שמוטב שלו, מוטב שלו תהיה. זה נקרא לאהוב בכל הנפש. זה פירוש המילים ואהבת בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. כמו שבהבלי העולם הזה, בדמיונות של העולם הזה, אז בן אדם יכול למקד את עצמו על איזושהי מציאות מסוימת, דמיוני, ולחוש, לחוש עד שהוא מאבד כל חוש אחר. לחוש שבלי חיבור למציאות הזאת אז אין לו קיום. כי העובדה שהוא חי, נושם, פועל, מסתובב, היא חסרת ערך, אין לה שום טעם. זאת מציאות בטלה ומבוטלת, לא שווה כלום. אין לו בעולמו אלא להתחבר למציאות הזאת, ורק אז המציאות שלו תהיה באיזה אופן שהוא משמעותי. הדברים האלה דמיונות, שיגעון, אבל כלפי המציאות האמיתית כך צריך לחוש. האדם צריך לחוש עד כמה שאין לו חיבור, אין לו צירוף לאותה מציאות אמת, אז מציאותו היא באמת חסרת טעם, מציאותו היא באמת הבל. זהו הקיום של כך מתקיימת האהבה. וכיצד היא האהבה הראויה? לשון הרמב״ם בפרק עשירי מהלכות תשובה. וכיצד היא האהבה הראויה? שיוהב את השם אהבה גדולה, יתרה, עזה מאוד, עד שתהי נפשו קשורה באהבת השם, ונמצא שוגה בה תמיד, כאילו חולה חולי האהבה, שאין דעתו פנויה, מי שחולה בחולי של אהבה, זה חולי, שאין דעתו פנויה מאהבת אותו דבר שהוא אוהב, והוא שוגה בה תמיד, בין בשפטו, בין בקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושוטה. יתר מזה תהיה אהבת השם בלב אוהביו, שוגים בה תמיד, כמו שציוונו בכל לבבך ובכל נפשך. הוא ששלמה אמר דרך משל, כי חולת אהבה אני, וכל שיר השירים משל הוא לעניין זה. כל מגילת שיר השירים כולה היא משל לעניין הזה. כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך יקבל עליו עול מצוות. האהבה, כל מי שאוהב רק כדי לקיים מצווה, זאת לא אהבה. האהבה הראויה היא, האהבה הראויה, שכל מציאותו מחוברת למציאות הזאת. וחלילה בלי זה, אז אין לו כלום. זאת מציאות קיימת, מציאות אמיתית. המצווה היא להגיע לזה, המצווה היא להשתדל להגיע לזה. אבל הדבר הזה עצמו לא נעשה בתור מצווה. הדבר הזה עצמו הוא עובדה, הוא מציאות. הפרשה הראשונה של קריאת שמע מדברת על המציאות שלפני המצוות. המציאות שלפני המצוות אומרת ייחוד השם, שזאת המציאות האמיתית, אהבתו, שזה הקיום האמיתי, זאת באמת המציאות האמיתית. ומתוך, זאת אומרת, מי שחי את המציאות האמיתית הזאת, אוהב בהכרח. זה ממילא כך. ותלמודו, שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו. פירוש תלמודו זה, כאן לא מדובר על מצוות תלמוד תורה, אלא לקבל שהתורה היא המציאות עצמה. אם הגענו שאין מציאות אחרת אלא החיבור כביכול למציאותו יתברך, הדרך היחידה, האפשרות היחידה, החיבור היחידי שיש בינינו ובינו, זה התורה. אין חיבור אחר, אין שום אפשרות מגע בינינו ובינו. כל מערכת אחרת היא מערכת של דמיון. ישב הבל, הדבר הזה מצטרף, זה מצטרף לעובדה שקבלת התורה הייתה עם כל החרדה, כל החרדה. קבלת התורה הייתה קבלת הקיום, קבלת הקיום. וכשאנחנו הולכים לקראת קבלת התורה, אז מן היום הראשון אנחנו צריכים לשמוע את תקיעת השופר שאומרת שקבלת התורה היא קבלת עצם הקיום. לכן קיבלנו את התורה עם שופר. זה שוב, כמו שאמרנו, זה מה שמלמדים אותנו, בזה שציוו עלינו, להנהיגו לנו לתקוע בשופר בחודש אלול. זה מה שרצינו לבאר היום, את המשך לשון הברייתא, והקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר. את זה נשתדל לבאר בפעם הבאה.